ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף עין דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 13 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו עוד בנתינת גט על תנאי. כמובן, אם אנחנו אומרים עוד, בטוח שהדפים הקודמים התייחסו לנושא הזה בהרחבה. המשנה, הרי זה גיטך, על מנת שתתני לי 200 זוז. הרי זו מגורשת ותיתן. כתבנו את המילה ותיתן כי בפתיחת הגמרא יהיו הדעות של רב הונה ורב יהודה שמתייחסים למשמעות של המילה הזאת. אז אנחנו נמתין עד לשם. עוד דוגמה, בן אדם אומר הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מכאן ועד 30 יום. אם נתנה לו בתוך 30 יום, מגורשת. ואם לאו, אינה מגורשת. כלומר, גם אם היא נתנה אחרי 30 יום, אבל זה לא לפי התנאי שהוא התנה. אמר רבי שמעון גמליאל, מעשה בצידון, באחד, צידון שם מקום, באחד, שאמר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי הצטליתי. פריט בגד. ועבדה הצטליתו, ואמרו חכמים, תיתן לו את דמיה. הגמרא תשאל, בדרך כלל כשמובא מעשה במשנה, זה בא כראיה למה שנאמר לפני כן. לא ברור כעת מה נאמר לפני המעשה, שהמעשה הזה בא להיות ראיה עבורו. גם זה יטופל בגמרא. בנושא שמופיע בשוליים, אנחנו כתבנו אחד, מחלוקת רב הונה ורב יהודה, מה פירוש ותיתן במשנתנו. שתיים, מחלוקת זו מופיע גם כן בעניין קידושין על תנאי, על מנת שאתן לך, הרי מקודש לי, על מנת שאתן לך 200 זוז. הגמרא, מהי ותיתן? שוב, במשנה, וגם יש לנו חיצים מצד הגמרא שמחזים אותנו לחץ מעלה. אדם שאמר הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי זו מגורשת ותיתן. אז מה זה ותיתן? רב הונא אמר והיא תיתן. זאת אומרת, מדובר פה בתנאי בעלמה. עוד מעט נתייחס לזה. רב יהודה אמר לכשתיתן. אין גירושין עד שהיא תיתן. אנחנו נעבור לרש"י, והיא תיתן. תנאי בעלמה הוא, וכי מקיימה לי, כשהיא מקיימת את התנאי, יגלי מילתא דמשעת נתינה גיטא הוי. דכל על מנת, וזה כלל שנעוד, אנחנו נראה גם בהמשך הגמרא, כשהמתנה מנסח את התנאי בניסוח על מנת, כמו אצלנו במשנה, דכו על מנת מעכשיו הוא, ועל מנת כן ולקיים. אז זה לגבי שיטת רב הונה. הגט בעצם מועיל או פועיל מיד, בתנאי שבהמשך היא תקיים את התנאי. לפי רב יהודה, לא, הגט לא פועל מיד, לא מועיל מיד, אלא לכשתיתן. שואלת הגמרא, מהי ביניהו? מה ההבדל בין והיא תיתן, כתנאי בעלמה, מול לכשתיתן? הגמרא עונה, שנתקרה הגט לפני מתן המעות, או שעבד. רב הונה אמר והיא תיתן, אינה צריכה הימנה הוא גט שני. כפי שהסברנו מקודם, שמתן המעות הוא רק קיום התנאי, אבל בעיקרון הגט חל מיד, לכן לא משנה שאחר כך נקרא הגט או נאבד, הגט ניתן וזהו. אחר כך היא תיתן את המעות, זה קיום התנאי, לקיים את התנאי שעליו התבסס הגט כבר בהתחלה, כמו שראה שם איגלי מילטה משעת נתינה גיטה הבא. אבל מה? לפי רב יהודה, רב יהודה אמר לכשתיתן, כלומר אין גט כלל עד שתיתן. אז אם נקרא הגט לפני מתן המעות, צריכה אימנו גט שני. תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, ואנחנו כבר הקדמנו. אנחנו נביא את מחלוקת רב הונא ורב יהודה עוד פעם, אבל בקשר לקידושין. וכפי שאתם רואים, השורות הבאות בערך 10 שורות הן נקודה אחת, ואחר כך הגמרא תסביר וצריכה למה יש לנו צורך להשמיע את המחלוקת רב הונא ורב יהודה פעמיים, גם בגירושין וגם בקידושין. ואותה סימון מראה שגם זה סימון ארוך, וזה הצריכה, הצורך ללמד את המחלוקת פעמיים, ממשיך עד שורה רביעית בשורות הרחבות. הגמרא, ותנן נמי גבי קידושין כי אי גבנה. גם בקשר לקידושין אנחנו רואים מקור כמו שראינו אצלנו במשנה בגיטין. דתנן, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז. הרי היא מקודשת ואיתן. מה זה ואיתן? ואיתמר, מה היא ואיתן? אבל הוא אמר, והוא ייתן. רב יהודה אמר, לכשה ייתן. אז לפי רב הונא, בעצם היא מקודשת מיד, ואנחנו נמתין לראות שהוא יקיים את התנאי במתן המעות שהוא הבטיח. לפי רב יהודה אין קידושין עד שהוא ייתן. מהי בינהו, מה יכול להיות מקרה שנראה בו נפקא מינה בין הבדל בין רב הונא ורב יהודה? איכא בינהו שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, כלומר קודם מתן המעות מהראשון. רב הונא אמר והוא ייתן, תנא בעלמא הוא, מקיים תנאי, אותו ראשון יקיים את התנאי ויעזיב, וזהו. וקידושי הראשון הם הקידושים, ושל השני אינו כלום. שוב פעם, גם אם היא קיבלה קידושים מהשני לפני מתן המעות מהראשון, לא משנה. ברגע שהראשון נותן את הכסף, הוא מקיים את התנאי שמגלה לנו למפרע שהקידושים של ראשון היו קידושים, ולכן אין מקום לקידושים של השני. רב יהודה אמר לכשייתן, לכי יאיב לאו דהבו קידושין, השתה לא הבו קידושין. מתי הקידושין של הראשון יחולו? רק כשהוא ייתן את המות, אבל בינתיים הוא לא נתן, ובינתיים שני קידש אותה, אז הקידושין של השני תופס. הוא צריכה וצריכים ללמד את המחלוקת רב אונא ורב יהודה פעמיים, גם בקידושין וגם בגיטין. דאי אשמעינן גבי קידושין, שהוא אמר הרי את מקודש לי על מנת שאתן לך 200 זוז, הייתי חושב כך, בהא כמה רב הונא והוא ייתן, משום לקרובה קעתי. הייתי חושב שרק בקידושין רב הונא אומר את דברו, שהקידושין חלים בעצם מיד, כי האקט של קידושין זה לקרב את האישה אליו, אז כמה שיותר מהר הוא רוצה, ולכן האמירה שלו על מנת שאתן לך 200 זוז, הוא מתכוון שהקידושין יחולו מיד ומתן המעות רק קיום התנאי על כך. אבל גבי גירושין דלחוקה קעתי. כאן זוג שפעם היו מתלהבים אחד בשני, ועכשיו הגיעו, הקשר שלהם עלה על סרטון, אז הוא בא להרחיק אותה. אימא מודלי לרב יהודה, כאן אין נקרא לזה התלהבות או זריזות כדי לסיים את הקשר, אלא מנסים לדחות את זה עד הקצה. אז לכן היה מקום לרב הונה אולי להסכים לרב יהודה שהגירושים לא חלים מיד, אלא לכשייתן. נסתכל ברש"י, דלקירובה קעתי, הלקח מעכשיו כמה לה משעה שחפץ בה, אבל גט, ממשיך רש"י דלרחוקה קעתי, ומסתם בקושי ומגרשה, הלקח לכשתיתן כמה. וכסבר, אותו בעל חושב, הדרכי וכי מפייסנה לה, אולי לא נצטרך להגיע ממש לפירוד. נמשיך בגמרא, ואי אשמעינן גבי גירושין, שהוא נותן לגט על מנת שתתני לי 200 זוז, בהא כמה רב הונה והיא תיתן. דווקא כאן אולי רב הונה היה סובר שהגט חל מיד, ומתן המעות הוא רק קיום תנאי, דלא כסיף למטבעה. הרי הבעל נותן את הגט על מנת שהאישה תיתן לו את הכסף, והוא לא מתבייש לתבוע ממנה. ורש"י כותב לא כסיף למטבע, כסף לשון בושה, לא כסף למטבע, מעותיו, לא מתבייש לתבוע ממנה את הכסף שהיא אמורה לשלם, לא? הלכך, לא צריך למיטלי גיטה במתן מעות, ומעכשיו קמה לה. לכן, אין לו צורך לתלות את חלות הגט במתן המעות, ומעכשיו הוא אומר שהוא מגרש אותה כבר מעכשיו. זה לגבי גירושין, שאולי רק שם היה אומר רב הונה שהפירוש ויתן זה והוא תיתן, היינו הגירושין חלים מיד. אבל גבי קידושין, שהוא הבעל המקדש מבטיח לתת לה כסף, תקסיפה למטבעי, היא מתביישת לתבוע. אז איפה הכסף שאמרת שתיתן לי? היא מתביישת לתבוע את הכסף. אימה מודי לרב יהודה, שהיה מקום לחשוב שאולי רב הונה יודע לרב יהודה שלא חלים הקידושין מיד. ואי אשמין את גבי קידושין, ושוב פעם, עכשיו אנחנו ממשיכים בניתוח הזה, אבל מכיוונו של רב יהודה. אם היינו מלמדים את עמדת רב יהודה גבי קידושין, שהקידושין לא חלים מיד, בהקם רב יהודה לכשייתן, משום דקסיפה למטבעי, היא מתביישת, והיא רוצה את הכסף, אבל היא מתביישת לבקש את הכסף, אז לכן הקידושין לא יחולו באופן מיידי. אבל גבי גירושין דלא כסיף למטבעה, בגירושין שהוא אמור לתבוע ממנה את הכסף, והוא לא יתבייש לתבוע ממנה את הכסף, אימא מודה לרב הונה. היה מקום לחשוב שאולי רב יהודה היה מודה לרב הונה שהגירושין חלים מיד, ומתן המעות הוא רק קיום תנאי. וישמין לגבי גירושין, ואם היינו משמיעים עמדת רב יהודה לגבי גירושין שהגט לא חל מיד, והקרם רב יהודה לכשתיתן, שרק עד מתן המעות רק אז יחול הגט, משום דלרחוקה קעתי. כל הגירושין זה להרחיק אותה, אז אדם כמו שהסברנו מקודם לא רוצה שהכל יבוא לידי ביטוי, יתגמש באופן מיידי, הוא משאיר פתח לפיוס. אז במקרה של גירושין, אולי רק אז רב יהודה אמר, בוא נמתין עד מתן המאות ממש, אבל גבי קידושין, דלקרוב אגתי, הם המודה לרב הונה, בעניין קידושין, שהוא חפץ מאוד לקדש אותה, לקרב אותה אליו, אז היה מקום לחשוב שרב יהודה עצמו יודע לרב הונה שהקידושין חלים מיד, ומתן המאות, שהוא הבטיח לה, זה רק קיום התנאי, שאז אומרים, זה מגלה למפרע שהקידושין היו קידושין. צריכה, לכן, גם בעניין קידושין, יש צורך לרב יהודה להשמיע את עמדתו, שהקידושין לא חלים מיד, אלא לכשתיתן. לכשיתן, שהוא ייתן לה את הכסף. כפי שאתם רואים לפי הסימונים, אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה. אם אנחנו נדלג לקראת סוף הקושיה, סוף הסימון, אתם יכולים לראות שהגמרא אומרת, וכולי אלמא מיה תנא הוה. אנחנו דנים בעניין מתן מעות במסגרת ניסוח של תנאי, והקושה לכן מכוונת נגד רב יהודה שלא הסתכל על מתן המאות כקיום תנאי, אלא שהוא מעכב את או הקידושין או הגירושין. ואנחנו מתחילים את הקושה מטבעי, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. בדיוק כמו שראינו במשנה. ואומר הביתה, אף על פי שנקרא הגט או שנאבד, מגורשת. אגב, גם זה ראינו כדוגמה של נפקא מינה בין רב הונה ורב יהודה. ולפי רב הונה, זה מה שאמרנו, שגם אם נאבד או נקרא, זה לא מפריע, כי הגט בעצם חל מיד. אז כך כאן הברייתא אומרת, אף הפי שנקרא הגט או שנאבד, מגורשת. ולאחר לא תנשא עד שתיתן. אבל למרות שאנחנו אומרים שהגט חל מיד, אנחנו גם כן אומרים שהיא לא תנשא לגבר אחר, עד ביצוע או קיום התנאי ממש. וכך אומר רשי, ולאחר לא תנשא עד שתיתן, ודילמה לא יהבה, אולי היא לא תיתן את הכסף ונסגת בתי. ממשיך הגמרא ועוד, תניא הרי זה גיתך, על מנת שתתני לי 200 זוז. ומת, גם זה ראינו בגמרא ליאל, שהוא אומר שהוא ייתן את הגט על מנת שהיא תיתן לו 200 זוז. ומת, נתנה אינה זקוקה ליבם. אם היא משלמת את הכסף, אז היא גרושה והיא לא תהיה זקוקה ליבום. לא נתנה זקוקה ליבם. רבן שמעון גמליאל אומר, נותנת את הכסף הזה לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרובים. עד כאן לא פליגי הכוונה לתנא קמא ורבי שמעון גמליאל, אלא דמור סבר, התנא קמא סובר, לי ולא ליורשי. מתן המאות הוא יכול להיות רק לבעל עצמו, לא ליורשיו. ומור סבר, רבי שמעון גמליאל אומר, לי ואפילו ליורשי. וכולי אלמא מיה, אבל יש הסכמה ביניהם, תנא הוה. מתן המאות הוא רק קיום התנאי. זה מאוד חשוב להגיד שלכל הדעות, כולל רבי שמעון גמליאל, שהגט בעצם חל מיד, לא ממתין עד מתן המות, כי אם אנחנו אומרים כך והוא בינתיים מת, יהיה לנו בעיה של גט לאחר מיטה, וזה לא יכול להיות. אז, וגם את הנקודה הזאת רשי מבהיר ונלמד ביחד. רשי עבר לכולי אלמא תנא הוה, ולא תלה הגט בשעת מתן מעות. תהי לחשת תיתן, כמו שרב יהודה אמר, כמר נהינה מדלי, גם אם תפרשו שהמילה לי כולל, כמו שאמר בשום לב, אפילו לראשי משמע, מי הוא? אז הווה לגט לאחר מיטה, שאם אתה תגיד שחלות הגט הוא רק לחשת תיתן, אבל הוא בינתיים מת, אז זה לא יכול להיות. אז מה כן? שלחולי אלמה נתינת המעות הוא רק תנאי שאומר שלמפריע אנחנו רואים שהגט חל מיד בנתינתו. תיופתא דרב יהודה, האם מכאן אומרים שנדחה שיטת הסבר רב יהודה לגמרי? אמר לך רב יהודה, המני רבי היא. המקור שקראנו עכשיו הוא לפי השיטה של רבי יהודה הנשיא. דאמר רב הונא אמר רבי, כל האומר על מנת, וזה מה שראינו בדוגמאות בברייתא, כאומר מעכשיו דמי. כלומר, מעכשיו יהיה הגט, על מנת שתקיימי את התנאי. זה שיטת רבי, ופליגי רבנן עלי. הרבנן לא מסכימים עם רבי שאמירת על מנת זה מעכשיו. וענה, אומר רב יהודה, תאמרי כרבנן, שאני אומר כרבנן, שנכון הוא אמר, הרי זה גיתך על מנת, וזה לא אומר מעכשיו, זה לחשת תיתן. אמר רבי זרע, כי אבינה בבבל, רבי זרע ידוע בשס, שהוא התחיל בבבל, ובהמשך הוא עלה לארץ ישראל. אז הוא אומר לנו, וגם נתייחס לצורת הבית שאנחנו רואים עכשיו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שתי גישות עם דינו של רבי, כל אומר המנת כאומר מעכשיו דמי שנוי במחלוקת או הווה לדברי הכל. בינתיים ראינו שלפי רב יהודה זה שנוי במחלוקת. אגב, אנחנו נחזור לעמדת או לעזכור הזה ששיטת רב יהודה בעמוד ב', לכן אולי שמתם לב שיש חץ, אבל הוא מצביע לעמוד ב' שנחזור לנקודה הזאת. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים עם דברי רבי זרע, כי אבינן בבבל, ואומר רבי זרע, מה? אמרינן, אנחנו בישיבה היו אומרים, עד יום הרב הונה אמר רבי כל אומר אמנת, כאומר מעכשיו דמי, פליגי רבנן עלי. וזה באמת מה שרב יהודה אמר. רב יהודה היה אמורה בבבל. כי סליקי כשעליתי לארץ ישראל השכחתי לרב אסי דיאתי וכמר משמי דרבי יוחנן הכל מודים ואומר אמנת כאומר מעכשיו דמי, לא נחלקו אלא בניסוח אחר שראינו בעבר הרבה באדם שאומר הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיטה, וזה יש מחלוקת שבפי רבי אמירה כזאת מהיום לאחר מיטה הוא לשון תנאי, ולפי הרבנן הם מסופקים. האם הוא לשון תנאי או הוא חזרה שאומר מהיום ואז הוא אומר לא לאחר מיטה, כאילו מבטל את הגט מלחול כי אין גט לאחר מיטה. וכך אומר רשי, לא נחלקו אלא במהיום לאחר מיטה, דרבנן מספק לו אי תנא הוה, אי חזרה הוה, ולרבי ודאי תנא הוה. הדברים אלו למדנו רבות בדפים הקודמים. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', והתניה זה ברייתא שמובא כסיוע, ומה שהשמיע לנו רבי זרע בשם רבי יוחנן, שהמחלוקת הוא רק מהיום לאחר מיטה. והברייתא אומר, מהיום לאחר מיטה, גט ואינו גט, דברי חכמים זה ביטוי של ספק. רבי אומר, כזה גט. מכאן רואים שרק בזה הם חוקים, אבל בעל מנת, לחולי אלמה, זה כמו שאומר מעכשיו. שואלת הגמרא, לרבי יהודה תאמר באמנת פליגי, וכאן יש לנו את החץ שמחזיר אותנו לאותו שורה שאמר רב יהודה, שהחכמים חוקים על רבי בעניין על מנת. ולפי רב יהודה שהמחלוקת הוא לא רק מהיום לאחר מיטה, אלא גם בעל מנת, שלמען האמת אם משווים מהיום לאחר מיטה מול על מנת, יותר קל או יותר ברור לנו שעל מנת הוא נוטה להיות לשון תנאי יותר מהיום לאחר מיטה. אז אנחנו שואלים לפי רב יהודה שקיים מחלוקת גם בעל מנת, עד המפלגי בברייתא הזאת בראש העמוד, עד שהם חוקים מהיום לאחר מיטה, לפלגי בעל מנת, היה אפשר גם להציג בפנינו מחלוקת בברייתא לפי רב יהודה בעל מנת, בניסוח שהרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, ושתנה ישמיע המחלוקת כך. אז למה בחר התנה להשמיע בניסוח של היום לאחר מיטה? התשובה, להודיעך כוחו דרבי, שגם בזה שהוא פחות משמע תנאי, אבל גם בזה הוא לשון תנאי, שגם זה קשיר. שואל את הגמרא, בכל סוף לפלגו בעל מנת, להודיעך כוחו דרבנן, שהם יפסלו, שהם לא יגידו שזה גט קשר. הגמונה, כוח דהתרה עדיף לי, עדיף לתנה להשמיע, אם כבר מדברים על דעות קיצוניות, אז עדיף לנו להשמיע את הדעה שנוטה להכשיר יותר. זה כוח דהתרה עדיף, וזה שיטת רבי בדוגמה שמיום לאחר מיטה. למרות שמיום לאחר מיטה פחות משמע לשון תנאי, בכל זאת לפי רבי זה תנאי והגט קשר. על מנת שתתני לי מכאן ועד 30 יום, והמשך הדברים שבמשנה, אם נתנה לו בתוך 30 יום מגורשת, ואם לאו אינה מגורשת. על זה הגמרא שואלת פשיטה, הרי זה מה שהוא התנה. מה היית חושב אחרת? שמה, אם היה מתן מעות אחר 30 יום, שגם זה קשה, אבל זה לא לפי התנאי, אז מה שהמשנה משמיע לנו זה פשוט. הגמרא עונה, לא, יש צורך להשמיע שלאחר 30 אינה מגורשת, כי היה מקום לחשוב אחרת, מהו דתימה? כפידי לאו כפידה ולזרזע קעתי, זה שהוא אמר, על מנת שתתני לי עד בתוך 30 יום, זה רק לזרז אותה, אבל לא שהוא ממש מקפיד על לוח הזמנים הזה. כמש מלן שהוא כן מקפיד בזה שהוא התנה על מנת שתתני לי בתוך 30 יום, רק אז הוא יסכים שהגט יהיה גט, כי ואם היא מתמעמת ולא נותנת תוך 30 יום, אז היא אינה מגורשת. אמר רבי שמעון בן גמליאל, מעשה בצידון וכולי. אנחנו הקדמנו כבר את שאלת הגמרא ששואלת, מהי תנא דקטני מעשה? מה הופיע לפני כן במשנה שהמעשה הזה עם האצטלה בא כראיה, כהוכחה למה שנאמר מקודם? לא, כשלומדים את המשנה לא רואים איזושהי קשר בין המעשה ומה שהופיע קודם, שהמעשה מהווה עבורו ראיה. וכך רש"י מנסח את זה בשורה ראשונה, בשורות הקצועות, מי תנא ליעיל מינה בדמים, בקשר לתשלום כסף, תקטני מעשה בצידון וכו', מי ראיה? איזו ראיה אמורה המעשה בעניין בקשר לאיצטלה, מה ראיה למה שנאמר מקודם? אין שונין מעשה במשנה אלא לראיה. אז הגמרא מסבירה, חיסורי מחסרה ואחי קטני, יש להבין את המשנה בצורה הבאה. אם אמר לה על מנת שתתני לי הצטליתי ועבדה הצטליתו, הצטליתי דווקא כאמר לה. אז אם הוא אמר הרי זה גיתך על מנת שתתני לי הצטליתי, לפי התנא קמא דווקא, ואם היא לא תיתן את ההצטלה אז היא לא תהיה מגורשת. רב שמעון גמליאל אומר תיתן לו את דמיה, ואמר רב שמעון גמליאל מעשה נמי בצדון, באחד שאמר לאשתו הרי זה גיתר המנת שתתני לי הצטליתי ועבדה הצטליתו, ואמרו חכמים תיתן לו את דמיה. עכשיו אנחנו רואים שהמעשה הזה בצדון מהווה ראייה למה שאמר רב שמעון בגמליאל, שהאמירה הזאת של נתינת הצטלה הוא לאו דווקא, אלא גם נתינת השווי שלו מהווה קיום התנאי. בשוליים יש לנו כותרת, נושא, וכתבנו בעל שיתנה הגט בקבלת כסף מאשתו ואחר כך מחל לה, האם המחילה נחשב כקבלה? הגמרא, בא מיני רבי אסי מרבי יוחנן, הרי זה גיתך המנת שתתני לי 200 זוז, וחזר ואמר לה מחולים לך. מהו? יש לנו קטע בסוגריים, אתם יכולים לראות את האורך של הקטע הזה לפי הסימון של הפס המקווקב מצד הגמרא, ומיד אחרי הסוגריים אמר לי רבי יוחנן שנשאל את מרב אסי, רבי יוחנן עונה אינה מגורשת. כלומר זה שהוא אמר אחר כך מחולים לך, זה לא נחשב כקבלת הכסף. נחזור על הקטע שדילגנו קודם, נקרא את ההערה בשוליים בכוכבית. כך כתבנו להסביר את הסוגריים, סוגריים לשם דילוג, כמו שאנחנו אמרנו להקל על הקריאה כדי לראות מיד תשובת רבי יוחנן, ועוד האיטיבייס שזה מופיע בהמשך הוא קושיה על הפסק שלו. עכשיו נחזור לקטע שבסוגריים. אנחנו שאלנו אדם שנתן גט לאשתו על מנת שהיא תיתן לו 200 זוז, אז הוא מצפה לקבל את הכסף, אבל מה? הוא חזר ומה? מחולים לך. מהו? ורשי כותב, מהו? מי הביאך מחילה קיום תנאי? כאילו נתנתם לו או לא? בתוך הסוגריים, הגמרא אומר, תיבאי לרבנן, תיבאי לרב שמעון גמליאל. אנחנו ראינו רבנן, רב שמעון גמליאל, בעניין האצטלה וקבלת הדמים במקום האצטלה. השאלה הזאת של רב אסי יכול להישאל לפי שני התנאים האלו, והגמרא מפרטת, תיבאי לרבנן. אפשר לשאול, אפשר לרב אסי להפנות את השאלה הזאת לפי התנאים הרבנן, עד כאן לא קמו רבנן שהם אמרו דווקא שצריכים, אם התנאי היה מנת שתדעי להצטליתי דווקא הצטלה אחרת אין קיום התנאי, הטעם זה נכון שמה הם יגידו דווקא, אלא אני קורא עוד פעם, עד כאן לא קמו רבנן הטעם, אלא דלא אחלה גבה, הוא לא מחל כלום, לא שמענו שום מחילה. אבל אחר בשאלה של רב אסי, כאמר לה מחולים לך, הוא הוסיף לומר מחולים לך, ולכן יש מקום לחשוב שהמחילה הוא כאילו קיבל המעות, שהמחילה זה כמו קבלה וקוים התנאי. או דילמה, אפילו רבי שמעון גמליאל שהוא היה יותר גמיש בעניין ההצטלה, לא כמר שהגט הוא גט, אלא דקה מפייסה לי בדמי, היא מפייסת אותה בתשלום כסף. נכון, לא החזיר לה או הצטלה, אבל הוא קיבל ממנה בכל זאת משהו, הכסף. אבל לגמרי לפי רב שמעון אומר שהיה תנאי שהיא תיתן לו הצטלה ואחר כך הוא לא מקבל כלום, כמו כאן, שהוא אמר מחולים לך, לא קיבל כלום, לא, זה לא נחשב, מחילה לא נחשב כקבלה. אז השאלה יכולה להישאל גם לכיוון הרבנן וגם לכיוון רב שמעון מאיר. זה השאלה, האם המחילה שהוא אמר מחולים לך, זה נחשב כקבלת הכסף ובכך קיום התנאי. אמר לי רב יוחנן העונה, אינה מגורשת, המחילה לא נחשב כקבלה. איתיבי, אנחנו מביאים כאן מקור ממסכת נדרים, ולמען למען קיצור, למען הקיצור, למען הקלה, רק נגיד שאנחנו עומדים לקרוא מקור שמחילה כן נחשב כקבלה, ובכך קושה רבי יוחנן. אז מה הסיפור? ATV האומר לחברו, קונם שאתה נהנה לי, זה אומר שא' אומר לבית, אני אוסר עליך כל הנה ממני אם אי אתה נותן לבני קור, זה מידה, קור אחד של חיטין, שתי חביות של יין. רבי מאיר אומר, אסור, אותו בית לא יכול להנות מאלף, אסור עד שיתן, עד שהוא יקיים את הבקשה שאותו בית אמור לתת לבן של אלף, הקור חיטין וחביות היין. והחכמים אומרים, אף זה, גם נדר כזה, יכול להתיר את נדרו, לא, אני רוצה לדייק את עצמי, אף זה יכול להתיר את נדרו, גם אדם במצב כזה שהוא התנה את התנאי הזה, יכול להתיר את הנדר בלי לפנות לחכם להתיר את הנדר. אנחנו מכירים את המושג של התרת נדרים, הוא לא צריך להגיע לחכם להתיר את הנדר. אני קורא עוד פעם, אף זה יכול להתיר את נדור שלא על פי חכם, איך? ואומר, הריני כאילו התקבלתי, נכון, התניתי מקודם שתאסור עליך הנה ממני אם לא תיתן, אבל בעיניי זה כאילו קיבלתי. במילים אחרות יש לנו כאן מחילה, והוא כקבלה, כאילו קיבל את מה שהוא ביקש. אז זה קושיה על הפסק של רבי יוחנן שאומר המחילה לא נחשב כקבלה. הגמרה עונה, הכי אשתה, איך אתה משווה את המקרה של הנדר למקרה שלנו בעניין תנאי וגירושין? הטעם בעניין הגט לצעורה כמכוון, וזה שהוא אמר, הרי זה כתך עמד שתתני לי 200, אז מה הכוונה של אותו בעל? הוא רצה לצער את אשתו, ולא צער, לא היה שום צער, הוא לא צער אותה. זה המטרה שלו, לצער. זה שהוא אומר, הרי מחולים לך, לא היה קיום של מטרתו. ולכן, אינו גט, אינה מגורשת. אחר בניין הנדר, משום הרווחה הוא רצה אותו א' שהטיל איסור על ב' נהנות ממנו, הוא היה חפץ ברווח לבנו, והלא יצריך, אבל עם ההתקדמות הוא ראה שאין לו צורך לאותו רווח, ולכן המחילה נחשב מחילה. ההוא גברה, דאמר לי להריסי, כולי אלמה, דלו תלת דלוותה ואכלי ריבה. נסביר. היה בן אדם, בעל שדה, שהוא אמר להריס. הריס הוא זה שעובד בשדה ומקבל אחוזים. והוא, הבעל הבית, אמר שהפרוצדורה, ההסדר עם הריסים במקומנו, שהם משקים את התבואה 3 פעמים בשנה ומקבלים תמורת עבודת השדה רבע מהעיבול. את הבעל הבית פונה לאריס שלו, אומר, דלי ארבעה, אתה תשקה את השדה ארבע פעמים בשנה, ואכול תילתה ותקבל שליש. אנו יותר מהמקובל, כי הוא עובד יותר מן המקובל. לסוף, אתה מיטרה. לפני השקיה הרביעית בגשמים, והותיר, הפך למיותר השקעה רביעית. אמר יוסף, הלא דלה, אז הוא בפועל לא השקע את השדה פעם רביעית, ולכן לא מגיע לו את השליש ביבול, אלא הוא יקבל את הרבע כמו מנהג המדינה. רב אמר, הלא הצטריכה, פשוט המזל גרם שלא היה צורך להשקעה הרביעית, ולא, זה לא סיבה להפסיד את האריס מלקבל האחוז הגבוה יותר, את השליש. אז יש כאן מחלוקת רב יוסף ורבה, מה בסופו של דבר מגיע לאותו אריס, כמה מגיע לו. הגמרא אומר, למה רב יוסף דאמר כרבנן, שהם, איך אומרים, היו דווקא בקשר להצטליטה שהזכרנו מקודם, אם לא מחזירים לו את מה שהוא ביקש, אז אין גירושין. כך נאמר מוקדם יותר, שזה שיטת רבנן. במילים פשוטות יותר, דווקא. אז האם רב יוסף שאמר, מאחר שהוא לא קיים את הציפייה להשקות פעם רביעית, אז ההסדר איתו היה דווקא ארבע פעולות של השקיה תמועת שליש היבול, והוא לא ביצע השקיה רביעית, לכן הוא לא מגיע לו שליש, רק רביעה. ורבנן, האם נאמר ורבה שאומר אף דווקא, גם אם לא השקע פעם רביעית, מגיע לו את השליש, דאמר כרבן שמעון בן גמליאל, שהוא גם כן היה לאו דווקא, הוא אמר שהתשלום של שווי הצטלית הוא במקום ההצטלית עצמה, גם פה המטר הוא במקום ההשקעה. ממשיכה גמרא ותסברה, משהו לא יסתדר לנו אם אנחנו נעמיד את השיטות כמו שאמרנו, שרב יוסף כרבנן ורבה כרבה של גמליאל. זה לא יסתדר לנו. וכאן הגמרא ממשיכה עם נקרא זה הדחייה ומה שרצתה הגמרא לומר עד כה. והקיימלן הלכתה כבתי דרבה. בכל מקום שרבה חולק על רב יוסף, יש כללים, כללי פסק, כללי הוראה, שאומר יש לפסוק כרבה מול רב יוסף, חוץ ממקרים בודדים, ורש"י מציין אותם בראשי פרקים, לא מרחיב, וזה לא ענייננו עכשיו. בדרך כלל, אנחנו אמורים לפסוק כמו רבה. ואם אתה מעמיד רבה כמו רב שמעון גמליאל במקרה הזה, יוצא שלא כהלכה. ובה אין הלכה כרב שמעון בן גמליאל. אם ניסית להעמיד רבה כרב שמעון גמליאל, יוצא שאנחנו לא נפסוק כמו רבה, כי במקרה כזה לא פוסקים כרב שמעון גמליאל. זה גם כלל ידוע, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך הגמרא, שבכל מקום שמופיע רב שמעון גמליאל במשניות הלכה כמותו, חוץ משלושה דברים, שלוש הלכות, והם נקראים ערב, צידון וראיה אחרונה. אני חושב שזה די מפורסם בקרב הלומדים, ואם זה מוכר, אז המקרה השנייה הוא צידון. אמרנו חוץ מערב וצידון, ראי אחרונה, צידון הוא אצלנו פה במעשה נמי בצידון, וכאן לא פוסקים כמו שום המייל. אז זה לא יצא טוב אם אנחנו נעמיד רבה שפוסקים כמו טוב כמו רב שום המייל, במקרה הזה לא פוסקים כמו שום המייל, אלא לעולם כרבנן, הכוונה גם רבא וגם רב יוסף הם ילכו בדרכם של הרבנן בעניין האצטליטה, ויש לקיים את ההחסרת האצטליטה ולא מספיק החסרת הדמים. כולם יסכימו לזה שהדמים אינם במקום האצטליטה. ורב יוסף בעניין הריספו, רב יוסף שאומר שהרי הוא לא דלה את פעם הרביעית, יפה, זה שיטה של דווקא, זה כרבנן, זה חלק, שרב יוסף שפסק שלא מגיע להריס את התשלום או האחוז הגבוה כבר שהוא לא ביצע את מה שהוא אמור לבצע, זה כמו הרבנן אחד על אחד. ורבא שהוא עיקם לטובת האריס אמר לך, ענה דיאמרי אפילו רבנן, מה שאני הטפתי לאריס, למרות שזה לא היה קיום דווקא, גם הרבנן בהצטליטה יסכימו איתי. עד כאן לא קום רבנן הטם בעניין הגט, אלא לצעורה כמכוון. הוא רצה את ההצטליטה דווקא כדי לצער אותה, להגביל את האפשרויות שלה. זה יצמצם, זה יגרום לצער. ואם היא תיתן לו את הדמים, אז אין כאן קיום ציפיות שלו לצער אותה. אבל, ולכן הרבנן היו בשיטה של דווקא. אבל הכה בעניין האריס, משום הווכה, הוא והלא הצטריך. כל הקטע פה זה עניין של רווח, רווח כספי, גידול היבול, והוא השיג את האריס כדי למקסם את ההכנסות שלו. ובא הגשם ומייתר את פעולת האריס, מה טוב? ואין כאן שום בעיה או הפסד לבעל הבית, ולכן רבא אומר, מגיע להריס בכל זאת את מה שסיכמו מראש, את השליש במקום הרבע. תנן התם, אנחנו כאן מביאים מקור, אולי מילה של הקדמה לקראת הנושא. לפי מה שכתוב בסוף ספר ויקרא, בזמנים הקודמים לפני החורבן היה דין של בתי ערי חומה, והדין של בתי ערי חומה הם ערים המוקפים חומה בארץ ישראל ממות יהושע בן נון, וההלכה אומר שמי שמוכר בית בתוך ערים כאלו, בתוך ערי חומה, מי שקונה בית ממוכר בבתי ערי חומה, המוכר יש לו אפשרות לפדות, לקבל את ביתו בחזרה, אם הוא ישלם את מה שהוא קיבל מהקונה, משלם לו, מחזיר לו את הכסף, מחזיר לו את המעות, תוך שנה. אם עבר שנה והמוכר לא פדה את ביתו מן הקונה, זהו, לא יכול להכריח את הקונה להחזיר לו את הבית, גם תמורת תשלום המעות. עכשיו, בא הגמרא, תנן התם, בראשונה היה נתמן יום 12 חודש. אותו קונה בית בבתי ערי חומה, הוא רצה להשאיר את הבית אצלו, הוא לא רצה שהמוכר יכריח אותו להחזיר את הבית הזה. אז מה הוא יעשה? פטנט, שביום, בסוף השנה, שזה הזמן שבו שניתן למוכר לפדות את ביתו, בסוף אותו שנה הקונה היה נתמן, היה מתחבא כדי שלא יהיה חלוט לו, כדי שיהיה חלוט לו, כדי שהבית יהיה אצלו באופן מוחלט, שהוא לא יצטרך להיפרד מהבית. אז אבל מה קורה אם הבעל הבית כן רוצה לבדות את הבית שלו, וזה בתוך הזמן שניתן לו, והוא עכשיו לא מוצא את הקונה כדי לשלם לו, התקין הלל הזקן שחולש את מעותיו ללשכה, שאותו מוכר יזרוק, יפקיד את הכסף שהוא אמור לשלם לקונה, אבל הקונה לא בנמצא, אז הוא משאיר את הכסף בתוך לשכה, אומר רש"י ללשכה מתוקנת לכך, מקום שמיועד להפקדת הכספים האלו, ואי אותו מוכר שובר את הדלת ונכנס ולוקח פקוח את ביתו בחזרה. ומתי שירצה הלא, יבוא ויטול את מותיו. מתי שירצה אותו קונה, שילך ויקח את הכסף. עכשיו אנחנו נתייחס למבנה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו בעל שיתנה גיתו בקבלת כסף מאשתו. כמובן, כל מה שאמרנו כעת לגבי בתי ערי חומה זה הקדמה לעניין גט. אז בעל שהוא יתנה גיתו בקבלת כסף מאשתו ונתנה לו, האישה נתנה את הכסף, א', מדעתו, ב', בעל כוחו. יש נתונים אחרים, היא נתנה לו את הכסף בפניו או שלא בפניו. כל הנתונים האלו יעלו בהמשך הגמרא. ומבחינת מבנה יש מעוין, והוא מדגיש, מבליט שני לשונות ברבה. אז אחד נמצא ליד פה בגמרא, ושתיים מופיע בעין ה' עמוד א' בשורה חמישית מראש העמוד. אתם רואים, ואיכא דאמרי שאנחנו כמנהגנו מבליטים בפס מפותל, ובסוף השורה שוב פעם מעוין סביב רבה. עכשיו נחזור לגמרא, שלוש שורות מסוף עין ד' עמוד ב', ואמר רבה, מתקנתו של אילי. ראינו עכשיו שהאילי תיקן שבעל הבית, הבעלים המקוריים, מפקידים את כספם באותו לשכה, גם אם אין מתן מעות ישירות לקונה. אז מתקנתו של הלל נשמע. אפשר לדייק את הדבר הבא. אדם בעניין גירושין, הוא אומר לאשתו, הרי זה גיתך המנת שתתני לי 200 זוז, ונתנה לו מדעתו, אם זה מדעת הבעל, מגורשת. על כוחו אינה מגורשת. איך אנחנו לומדים כך ממה שלמדנו בעניין התקנת הלל? אז גמר מסבירה, מדעית שכרי ללל לתקוני נתינה בעל כוחי, דהביה לנתינה. בסיפור של בתי אורי חומה ראינו נתינה בעל כוחו, בעל כוחו שאותו קונה, ושמה זה נחשב נתינה, זה נחשב פדיון הבית, דווקא שם. אז התקנה של הלל אומר ששם נתינה בעל כוחי נחשב נתינה. אנחנו ממשיכים בדף עין ה' עמוד א', בכלל דבעלמא במקרים אחרים כמו אצלנו בגט והתנאי הזה, נתינה בעל כוחי, זה שהאישה משלמת את הכסף בעל כוחו של הבעל, לא הביא נתינה. כך רבה רוצה להסיק מסקנתו. וכאן אנחנו רואים סימון חדש, צורת כתר, ואנחנו בשוליים מבליטים הבלטת התקפת רב פאפה בשני הלשונות. אז אנחנו בינתיים בלשנה כמה, מד כפלא רב פאפה ויתימה רב סימי ברשי, ודילמה כי איצטריך לי לתקוני, מה שהילה תיקן היה שלא בפניו, זאת אומרת מתן מעות מצד המוכר שבא לפדות את ביתו שלא בפני הקונה. שהתקנה אומרת שמתן מעות שלא בפניו זה נחשב מתן מעות, אבל אם היה מדובר בפניו, בין מדעתו בין בעל כוחו אביה נתינה, ויש לזה השלכות לעניין הגט. ובניגוד לדברי רבה שהוא הבעל התנה הרי זה כתך המנת שתתני לי 200 זוז, והיא נתנה לו אם מדובר בפניו, גם אם זה בעל כוחו, היא כן תהיה מגורשת. ממשיך הגמרא, ואיקא דאמירא רבא, מתקנתו של הלל, הרי זה גיתך, תקנת של שוב פעם, בניין בתי אורי חומה, כמו שלמדנו, אפשר להסיק מסקנה, בניין גיתים, הרי זה גיתך, על מנת שתתני לי 200 זוז, הבא מצפה לקבל מאשתו 200 זוז, ונתנה לו בין מדעתו ובין בעל כוחו, הוויה נתינה. וכי איצטי רכבי להילה לתקוני שלא בפניו. תקנת הילה מתייחס למקרה שמתן מאות שלא בפני זה שאמור לקבל את הכסף. אצלנו בדוגמה של הילה, אותו קונה היה אמור לקבל את הכסף כפדיון בתמועת הבית שהוא קנה, הוא מקבל את הכסף, מחזיר את הבית למוכר. אז זה תקנת הילה, שגם אם מתן המול הוא שלא בפניו, זה כן נחשב פדיון. אבל בפניו, אם מדובר בתשלום כסף בפני זה שאמור לקבל את הכסף, בין מדעתו, בין בעל כוחו, הוויה נתינה. ולכן, אם מדובר באישה שמשלמת את הכסף לבעלה בפניו, גם אם מדובר בבעל כוחו, זה קיום התנאי. עד כאן דברי רבא. מה תקיפלה רב פאבא ויתם רב סימי ברשי? ודילמה, אפילו בפניו, גם אם מדובר בתשלום בפניו נמי, מדעתו אין על כוחו, לא. בניגוד לדברי רבא, שאם מדובר בתשלום בעל כוחו, זה לא מועיל. והילל, מי דאיץ דרך לי תקין. ואנחנו נסתכל ברשי, שורה שנייה, בסוף השורה מיידי צריך להתקין, ראה הלל, ראה שהיה נתמן, שאותו קונה יחביא את עצמו והתקין, דבל כוחו ושלא בפניו, כמו שהיה נדרש באותו מקרה, תהי נתינה, ואי אבי נמי קאי כמן, ואמר לא מקבילנה, גם אם אותו קונה היה עומד בפנינו ואומר אני לא מקבל את הפדיון, הווי יצריך לי לנמי לתקוני ותהווי נתינה, כי נתינה בעל כוחו לא נחשב, אלא מה שלא הוצרך לא הוצרך. הוא לא יצטרך להתייחס למקרה כזה של נתינה בפניו. אז מצד הילה לא אין התייחסות לזה. וגבי גט, דאיסורה הוא, לא קיימה, תקנת דהילל. ולגבי ענייננו, או הדוגמה שהיה לזה השלכות, עניין הגט, התקנה של הילל לא קיים. מה אומר התקנה של הלל? שנתינה בעל כוחו נחשב נתינה. אבל אצלנו גבי גט, שזה תחום אחר, זה תחום של איסור, כאן איסור אשת איש, לא נאמר שנתינה בעל כוחו הוויה נתינה. ושוב פעם, ההתקפה הזאת של הפאפה, שאומר שנתינה בעל כוחו לא נתינה, זה שלא כפסק של רבא מקודם, שרצה לומר שגם נתינה בעל כוחו נחשב נתינה. אמר רבא בר חנה אמר בי יוחנן, כל מקום ששנה בשביל ממליר במשנתנו, משנת הלבנה בכל המשניות, הלכה כמותו, יש לפסוק כשיטת רב שמעון גמליאל בכל מקום, חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. אנחנו לא נתייחס למקרים, חוץ מזה שהבלטנו בקבקוב צידון, כי זה המקרה אצלנו, שרב שמעון גמליאל אמר שמתן השווי של הצטליטה גם כן נחשב קיום התנאי, ואנחנו אומרים לא. רק נתינת הצטליטה עצמה מהווה קיום התנאי, אחרת היא לא תהיה מגורשת. עד כאן שיעורנו להיום.